וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר עולת ראייה, מאת הרב קוק, בחלק הראשון. ואנחנו בעמוד משהו, עמוד פי. לא, 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 לא. אנחנו בעמוד פי א', אני חושב, כן. בעמוד פי א', בפסקה המתחילה מאדם. רגע, הספר הזה זה לא א'? זה ב'. אז הוא לא יכול לעזור לנו. טוב, מאדם רע, מחבר רע, ומשכן רע, ומפגע רע, ומשטן המשחית. כן, זה הנוסח של אשכנז, מה שהרב משתמש בו. אז לפני כן דיברנו על זה שצריך להינצל מעזי פנים ומעזות פנים. מה זה עזי פנים ועזות פנים? זה המתנגדים לתורה. זה נקרא עזי פנים שהם מתנגדים לתורה. ואז מה זה אדם רע, חברה, שכן רע, פגע רע, מסעד המשחית? מסעד המשחית, הרב כאן מסביר שכל אלה הם פרטי עזי הפנים. כלומר, מעזי פנים ומעזות פנים, נקודותיים. כלומר, אדם רע וכו'. מה זאת אומרת? הדברים שגורמים לנו להתנגד לתורה. מה יכול לגרום לנו להתנגד לתורה? אדם רע, חבר רע, שכן רע, פגע רע, שטן המשחית. ומה ההבדל בין כל אלה? זה מדרגות שונות של סכנה. כל אלה הם פרטי עזי הפנים ומשפיעי עזות הפנים, שאנו מפללים שכל יחיד ויחיד מפרטנו ינצל מהם, בין מרעת, לכן זה לשון יחיד. כן, תצילני, כל פרט ופרט, לא תצילנו, אלא תצילני, אני כיחיד. כן, ינצל מהם בין מרעתם שבפועל, כלומר היום, בין מרעתם שבכוח ובכל יום. כן, אנחנו מפעלים שתצילני היום ובכל יום. אז היום זה כבר הרע שבא לידי ביטוי גלוי, ובכל יום מהכוונה העתיד, מה שבכוח. יש שהעזות שלו הולכת ומתגברת מפני טבע הרע שבנפשו, זהו אדם רע. כן, יש לפעמים באדם שהטבע דפוק, יש לו נטייה רעה, כן? הוא רוצה להרע, אז הנטייה הזאת זה אדם רע, ולפעמים האדם הרע זה המתפלל עצמו. כלומר, הוא מתפלל שהוא לא יהיה אדם רע, או שינצל מאדם הרע שבו. כן. ויש שמצד עצמו לא היה נוטה אלה הזאת. כן, כלומר, אני דווקא נכנון. אלא שההצטרפות שלו עמנו, ותכונת ההתנגדות שבמידות ובאופי, היא גורמת לו שיהיה נוטה להיות אז פנים. כלומר, אני מצד עצמי לא אז פנים. החבר שלי מצד עצמו לא אז פנים. אבל כשאנחנו מחברים את האישיות שלי עם האישיות שלו, זה יוצר עזות פנים. זהו חבר רע. ויש שגם החברות לא תאיר בו את הרגש המכוער של העזות, אבל כשיהיו עניינים מעשיים מנוגדים, על ידי עסקים מעוררים ניגודים וקנאות ויתר המידות הרעות, אז יגלו בו התכונות של השפעת עזות הפנים, וזהו שכן רע. כלומר, סתם ככה, אתה ואני חברים טובים, וזה לא יביא אותנו לעזות פנים. אבל כשאנחנו נתחיל כבר לעשות דברים מעשיים שבהם יש לנו ניגודי אינטרסים, אז זה יחשוף בתוכנו מידות רעות שהן עזות הפנים. כן, כן, זה הכוונה. נכון, זה הכוונה. זה הכוונה. זה אכן הרב מסביר, כי אם זה היה מובן, אז הוא לא היה צריך, צריך להסביר. ויש עוד אדם, שכל הדברים שיש מקום להתיישבות וחשבון איך להתנהג בהם, לא יראו אותו לעזות. כלומר, גם כשיש יריבות מעשית, זה לא מביא אותו למידות הרעות האלה. אבל כשיבוא לו בהפתעה דברים הרישים, אז יתבלבל שכלו. כלומר, לפעמים יש הזדמנויות לאדם לעשות רע שהוא לא צפה אותם. ואז לכן גם הוא לא יתכונן להם. יש דברים שאני מתכונן. כלומר, אני יודע מראש איזה דברים עשויים לעשות אותי רע, ולכן אני מראש מחסן את עצמי, שומר על עצמי. אבל כשזה דבר שלא ציפיתי לו, אז פתאום, כן, מתבלבל השכלו, והשפעת העזות שהיא מקור הרשעה תוכל לפעול עליו לרעה, שעל כן, אנחנו מתפללים שיצאנו השם מפגע רע, הבא באופן פתאומי. פגע משון פגישה, פגישה פתאומית. כן?
כן.
בראשון, באדם רע. זה סעיף חלקי, כלומר, אדם שרק החברות עושה אותה רע, אז הוא פחות רע מאדם שהוא בטבעו רע.
זה משהו בטבע שלו.
כן, כן, ודאי, משהו בטבע. אבל גם מזה אפשר להינצל. ולכן יש תפילה על זה. כן? החברות יוצרת עזות פנים, כי נגיד, לי יש קצת כישרונות, שמצד עצמם הם לא יכולים להביא אותי להיות רע, ולחבר שלי יש עוד קצת כישרונות שגם כן אותו הדבר. רק החיבור ביניהם. אתן לך דוגמה. יש בפרשת קורח, ויקח קורח, ודתן ואבירם, ואון בן פלט, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. מסביר הנציב מוולוז'ין, אי אפשר היה לעשות מחלוקת עם כל אחד לבד. מדוע? הוא אומר, קורח זה אדם נעלה. אדם נעלה לא עושה מחלוקת על משה. הוא אומר, שלום, אני רוצה לזרוק את משה. לא מתאים לקורח, אדם עם רוח הקודש, בכל זאת. דתן ואבירם הם באמת בעלי מחלוקת, אנשים קטנים, אבל אף אחד לא שומע להם, כי מה, כולם מכירים דתן ואבירם. אם הם יגידו אנחנו נגד משה, יצחקו עליהם. 250 איש, אומר הנציב, הם אנשים טובים, עם שאיפה מיסטית, וכואב להם שהם לא יכולים להיכנס לקודש הקודשים. הם לא יעיזו לדבר נגד משה. אבל איך זה עובד? יש פה תגובת שרשרת. לוקחים מנהיג רוחני גדול, הוא מעסיק עסקנים קטנים שמסיתים את ההמון התמים. ואז אפשר לעשות מחלוקת על משה. בסדר? אז זאת אומרת שאתה רואה פה החבר, החברות היא זו שיצרה את האפשרות של הרוע. כמה רוע? כמה רוע אפשר לי לבלוע?
זה הופך את האדם עצמו לרע?
אתה לא יודע כמה זה חודר בו. כן? אבל אם אני מתרגל לעשות דברים רעים, אז... או להתנאי אגרה, אז בסוף זה חודר גם לעצמי, כן? אז אחרי לכן יישמר, להינצל מזה. אבל זה מעניין שבימי משה היה דבר כזה, כן? שהיה מנהיג רוחני שהעסיק עסקנים קטנים שהסיתו את ההמון התמים. ברוך השם שאין בימינו דברים כאלה. טוב, אז זה נקרא פגע רע. אמנם, בכל הדברים הרעים הללו, עדיין אפשר שבתכונתם תהיה על כל פנים איזו מחשבה של תיקון ושל קיום העולם והחיים. כלומר, גם כשאני עושה את כל הדברים הרעים האלה ויש לי עזות פנים, יש לי עזות פנים אבל עם קצת אידיאולוגיה חיובית. אני עושה את זה לטובה. אלא שהם טועים בדרכים שהתיקון והקיום באים על ידם. כלומר, הם חושבים שעל ידי שאתה תעשה כל מיני דברים רעים, אתה תתקן את העולם. ומתוך כך הם נוטים לרשעת העזות. אבל יותר רע וגרוע מן הכל הוא אותו הכוח שההשחתה וההסתנה, הקלקול והאירוס, הוא עצם רצונו ושאיפתו בחייו. כן? זהו כבר השורש המקורי של העזות והרשעה, שטן המשחית. כלומר, יש באדם גם שאיפה שקיימת בנפש להרע, להרוס. זה קיים, זה אומנם נדיר שזה יוצא לפועל, אבל זה יכול לקרות, ולפעמים יש... אידיאולוגיות, אנחנו ראינו גם במאה ה-20, כן? האידיאולוגיה הנאצית וחלק מהפשיסטים וכולי, כלומר שהם היו בעלי נטייה עצמית של להרע, להשחית. או למשל האנרכיסטים, כמו בקונים, למשל, שאמרו שצריך להרוס את העולם. כן? אז יש דברים כאלה. אז אנחנו מפלים, כן, על כל המדרגות האלה, כן? אדם רע, חבר רע, שכן רע, פגע רע, שטן המשחית. כן? כלומר, כל אלה הם מדרגות של רוע, כשהראשון הוא היותר מצוי, ואחר כך זה הולך ונהיה רחוק יותר. אבל זה גם רע יותר עמוק, המעגלים הרחוקים. מי זה בקונין? בקונין היה האידיאולוג של האנרכיזם ברוסיה. הוא טען שצריך להרוס, להוציא מן היציבות את מוקדי התרבות, לכן צריך להרוג אנשים, צריך לעשות הרבה דברים, כדי להוציא את העולם מיציבותו. ורק על ידי הרס העולם הקיים, יכול להיבנות עולם יותר טוב. כן? יש גם, היה אחד בשם סורל, שכתב, אפולוגטיקה של האלימות. זה היה הספר שמוסוליני היה קורא. כן? מוסוליני בעצם היה בנוי על, על אידיאולוגיה שהאלימות זה הדבר הנכון. כן, אבל לפעמים גם התיקון, תראה, אתה יכול להגיד גם שהנאצים הם באים לתקן את העולם. אבל בסופו של דבר, הרצון שלהם לתקן את העולם הוא מאוד מאוד, הייתי אומר, מיקרוסקופי לעומת המגמה האלימה של ההשחתה. כן? ברור שאין דבר כזה אף פעם, גם השטן עצמו הוא מתכוון לתקן את העולם. כלומר, לא יכול להיות השחתה מוחלטת. המשך התפילה היא להתנצל גם מדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בין ברית, מה? הרי זה אדם המתפלל פה, הוא אדם דתי, לא?
לא, אני מדבר על החבר. החבר שלו, נגיד, הוא
במקום
שכן שלו.
שכן רע. נו, אז מה?
לא, השאלה
אם
שכן, האם מישהו שלא מקבל על כל תורה ותורה, נגיד, חילוני, שהוא אפילו, נגיד,
עובר לזה,
האם הוא
נכנס לקטגוריה
של שכן רע?
לא, לא דווקא. כי זה עניין של מידות, ומידות זה גם חילוני יכול להיות שיש לו. כן, דרך ארץ קדמה לתורה. מדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית. אחינו הספרדים מוסיפים, הוא מדינה של גיהינם. כן? מהדין של הגיהינם, מדינה של גיהינם. פעם מישהו שאל אותי, האם אי אפשר, האם לא צריך מאז שקמה מדינת ישראל לבטל את, את המילים האלה? כי הוא חשש שצריך לקרוא, הוא מדינה של גיהינם. כן, טוב. מה? מה נוסח?
בין
שהוא
בן ברית ובין שלא ברית, מדינה של...
נכון, נכון. נכון. טוב, אז מדין קשה ומבעל דין קשה. מה זה הדברים האלה? העזות, שוב אנחנו כן, ממשיכים את הנושא של העזה פנים או עזות פנים. כן? העזות לפעמים יוצאת היא ממסגירותיה, מפני נפתולי החיים. ויש היא באה, מפני שנלכד האדם בסבך של ספקות בדרכיו ועלילותיו, ואיננו יכול למצוא פתרון באיזה אופן יישר את נתיבו. זהו בכלל דין קשה. מה זה דין קשה? דין, הרב מבין את זה מלשון שכל. כמו שאומרים, הדין נותן. מה זה הדין? הלן. הדין, הכוונה, השכל. כן? כמו שלדון, אני דן בדבר. כן? אז זה בעצם עולם של מחשבה, מה שנקרא הדין. למשל, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. שם המילה דין היא כינוי לקל וחומר. כן? אז בתוך הדין אני חייב להביא ספק. כן? אז כשיש הרבה ספקות ואני לא מצליח להכריע, זה דין קשה. זאת אומרת, הדיון הזה גורם לי להתפרץ. ואז העזות מוצאת למקום, כי אומרים, למה בעצם העזת פניך? כי היה לי ספקות. כן? זה הכוונה. זה דין קשה. ויש שעצם הדין איננו קשה כל כך. והאדם היה יכול להיעזר להינצל מסיבוך העזות שבו. אבל הכוחות המתנגדים לו הם מערבבים ומסבכים את הדברים. מעוררים רגשות של מהומה. שעל ידיהם האדם עובד את עצתו הישרה ואת מנוחת נפשו. זהו התוכן של בעל דין קשה. כלומר, אני עומד מול כוחות שאינני, כלומר, לפעמים הדין הוא בתוך עצמי, לפעמים אני עומד מול כוחות שאינני יודע כיצד להשיבם. היה פעם יהודי שבחוץ על הארץ היה חי כל הזמן בספקות. יום אחד היה אצל הרב, יום אחד אצל הכומר. הוא עושה פינג פונג, בין הרב לכומר. ומישהו הצליח להביא אותו לארץ, הכניס אותו לביתו של הרב צבי יהודה קוק. אותו אדם לא ידע מילה בעברית. והרב צבי יהודה דיבר איתו בעברית 40 דקות. הבן אדם היה בהלם. אבל כשהוא יצא הוא הרגיש שדיברו אל הנשמה שלו ומשהו השתנה, היום הוא תלמיד חכם חשוב. אז יש דברים כאלה, כן? שיש דין קשה, הוא בעל דין קשה. זה הסיבוך הזה שדורש לפעמים הצלה מיוחדת. לכן תצילני מפרוד. בין שהוא בן ברית, ובין שאינו בן ברית. בן ברית זה יהודי. אינו בן ברית, גוי. מה ההבדל בין הרע שיכול לעשות לי יהודי לרע שיכול לעשות לי גוי? אם לא, למה צריך לפרט את זה? אז כנראה שיש הבדל בין אופן הרע שאני יכול להיפגע ממנו על ידי בן ברית ועל ידי מי שאינו בן ברית. הבא נראה. וזה אולי קשור לשאלה שלך על החילוני ש... טוב. כאשר כל הפגעים הרעים וכל דרכי הרשע והעזות הנמצאים בעולם, הם כולם נועדים בשביל תיקון האדם והבריות, ותכלית השלמתם היא באה על ידי הבחירה וחופש הרצון של האדם. על כן, המפרים הללו מוכרחים להימצא בשתי צורות של השלמת האדם. כלומר, בסופו של דבר, זה שיש רע בעולם, יש לזה סיבה, יש לזה תכלית. הרמח"ל, למשל, בספר דרך השם, מרבה לדבר על זה. מפני מה יש רע בעולם? ובמה הוא מסייע להשלמת האדם. בין היתר כדי שיהיה לו מרחב של בחירה חופשית. כן? וזה עצמו מקדם את האדם, מברר לו את עצמו, מקנה לו זכות וכו'. בסדר? אז אם כן אומר הרב, כאשר, כלומר, מכיוון ש, כן? כאשר זה מכיוון ש, כל הפגעים הרעים וכל דרכי הרשע והעזות הנמצאים בעולם, הם כולם נועדים בשביל תיקון האדם והבריות. ותכלית השלמתם היא באה על ידי הבחירה והחופש, וחופש הרצון של האדם. על כן המפרים הללו מוכרחים להימצא בשתי הצורות של השלמת האדם. גם בצורה הפרטית המקודשת הישראלית בני ברית, המאוגדת בקדושה הכללית, שהם מוכרחים להיות לפעמים נגועים במשביטי מנוחה מתוכם, כדי להעמיד את שורת הבחירה וחופש הרצון על משקלו. ושיהיה לפעמים גם צורך להתגברות ועמל רוח כדי למצוא את הדרך הישרה, המתגברת על כל המכשולים והמעקשים. כלומר, עד כאן המפריעים הישראלים. וכן מוכרח הדבר שימצאו מסתינים כאלה חוץ מגבול ישראל, העומדים להרוס את היסודות הכלליים בצורה כזאת, שכל נפש ישראלית שלא יצא מברית השם, לא תוכל ליפול לעומק תהומי של רישה כזאת. כן? כאן הרב כאן רומז, בדרך אגב, למה לא אמרנו בן שהוא יהודי, בן שהוא גוי? למה אמרת בן ברית ושנו בן ברית? כי הוא מתכוון כאן, יש יהודי שכל זמן שהוא נאמן לברית, גם אם הוא מרשיע מאוד, יש דברים שהוא לא יעשה נגד עם ישראל. הכוונה. ויש, אינו בן ברית, לא אכפת לו בכלל. כן? אנטיוכוס, הוא רודף את עם ישראל. ומשניהם יהיה רצון שיצילנו השם, בין שהוא בן ברית, בין שאינו בן ברית. הוא יעשה דברים רעים, אבל לא עד כדי רדיפת האומה. מה שהוא אומר. מי? היהודי? למה? הוא בן ברית. בן ברית הכוונה שהוא נאמן לברית. אבל הוא עושה דברים רעים. יש, נכון? לא, הוא נאמן לגמרי, כי הוא מרגיש שזה מחייב אותו. כן? הוא לא אומר, הברית הזאת לא מחייבת אותי. הוא שייך להוויה היהודית, הוא מרגיש מחובר אל הכלל הזה. כן? הוא נאמן לו. ויחד עם זה, הוא עושה כל מיני שטויות, בגלל ש... מכל מיני סיבות, לא משנה למה. הוא עושה. יש יהודי שלא נאמן לברית, זה דבר נדיר, זה קורה. למשל, אלקימוס. או טורקמדה. כן? יש לפעמים שיהודי הוא לא נאמן לברית, אז הוא יוצא מכלל ישראל. כן. הוא אומר, זה היחיד מצד יחסותו אל הכלל. כי הרי בן, ברית. בן, זה פרט. ברית זה של הכלל. הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית איתי, קראת ברית עם כלל ישראל. עד כאן זה היה ברכות השחר. מכאן ואילך אנחנו נכנסים לתוך סדרי תפילת שחרית. התפילה, כידוע לכם, מורכבת ממדרגות מדרגות, ממטה למעלה וממעלה למטה. כנגד ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כפי שמבואר בספר נפש החיים, כשהאדם אומר את הקורבנות ומטפל בעולם העשייה. פסוקי דזמרה, יצירה. קריאת שמע וברכותיה, בריאה, שהוא בתפילת העמידה ו והתחנונים הוא באצילות. לאחר מכן הוא שוב יורד אל עולם הבריאה באשרי ובליציון בשיר של יום, יצירה באין כלוהינו ופתאום הקטורת, ולא סליחה, יצירה בשיר של יום, ואחר כך פתאום הקטורת וכולי, הוא כבר בעולם העשייה. מה הכוונה של הדברים האלה? הקורבנות באים על רקע הידיעה שהעולם צריך תיקון. כן, העולם מקולקל, יש הרבה רע בעולם, אנחנו צריכים להתגבר על זה. אז חלק מהאסטרטגיה של תיקון העולם זה הקרבת הקורבנות. זה עולם העשייה, שיש בו הרבה רע. אחר כך האדם יכול להתעלות אל התחושה של ההרמוניה הקוסמית הכללית, ואת זה הוא רואה במזמורים של דוד, במיוחד פסוקי דזמרה. וזה בעצם ההישג של פסוקי דזמרה. אחר כך הוא עולה כבר להכרה של הייחוד, כלומר שיש מי שברא את העולם, יש מי שמאחד את המידות, וזה קריאת שמע וברכותיה, ואז הוא יכול לעמוד לפני השם, זה עולם האצילות. בסדר? זה הסדר. אז אנחנו מתחילים בקורבנות. שהקורבנות זה חלק מאוד חשוב של סידור התפילה. האחינו האשכנזים בנושא הזה מתוקנים מאוד, ולכן הם אומרים את הקורבנות בבית. או בדרך לבית הכנסת. לעומת זה, אחינו הספרדים חשודים שהם לא רוצים לומר את הקורבנות, לכן מכריחים אותם לומר אותם בבית הכנסת. לכן הספרדים תקועים, ובית הכנסת מכריחים, אתה תגיד קורבנות. אשכנזים הם בסדר, לא צריך לרדוף אחריהם. בסדר. אז איך זה מתחיל הקורבנות? אחד הדברים שהתחדשו בדורות האחרונים בעם ישראל, דורות, כמה מאות שנים, אבל זה לא היה מקובל בהתחלה, זה עקדת יצחק. מובא כבר בשולחן ארוך, שאומרים עקדת יצחק בבוקר. מדוע? עקדת יצחק בעצם היא האב טיפוס של כל הקורבנות כולם. כלומר, כל המבנה הנפשי שאנחנו מחברים אל הקורבנות, זה מתחיל מעקדת יצחק, וצריך ללמוד איך זה עובד. ולכן בעצם הרב כאן פורס לפנינו שיטה שלמה עד הודו, כלומר, עד קדיש על ישראל, שבה אנחנו לומדים את השקפת עולמו ביחס לכל עבודת הקורבנות, זה מין יצירה גאונית מיוחדת של הרב. זה יכול היה להיות ספר בפני עצמו. הווה נקרא. כן.
יש כמה עולמות, אז מי שרוצה לזכור את חזר דבריו כל יום, זה אפשר לפני
עצמו? כן. כן, אז עשר זכירות, עשר זכירות זה לא קשור לזה. כן, אפשר, אין בעיה. עכשיו, פה אני קורא למעלה. פרשת העקדה, יש פה הערה, טוב לומר פרשת העקדה קודם התפילה וקודם פרשת הקורבנות. טוב, מה זה לא הכרח. אלוהינו ואלוהי אבותינו. יש בכלל כל מיני דברים שטוב לומר לפניכם. למשל, אצל אחינו הספרדים אומרים תפילת חנה, ותתפלל חנה ותאמר על הצלימי בשם זה, הספרדים אומרים את זה כהקדמה. ויש כל מיני, יש אצל אשכנזים שאומרים אדון עולם, יגדל, כן, ראינו את זה למעלה, וכדומה. פתח אליהו, זה בכלל סגולה לטהרת הנפש, פתיחת הלב. מה? כן, יש הרבה מאוד הקדמות. אם רוצים להגיד כל ההקדמות שנכתבו בסידורים לתפילה, אז זה באמת לוקח הרבה זמן. כן, למשל, יש סידורים שיש שם בקשות מיוחדות שאומרים, סבא שלי סיפר לי שבכפר שלו בצפון אפריקה, אז היו קמים בשתיים בלילה, ועד תפילת שחרית היו מספיקים להגיד כל הדברים, תיקון חצות ובקשות ותהילים, חמישה פרקי תהילים, ואז היו מגיעים לתפילה, ואז יוצאים לעבודה. לא יודע, בדורנו אנשים קצת יותר לחוצים בזמן, לא יודע, משהו. טוב. דוד המלך היה קם בחצות לילה, ואומר שירות ותשבחות עד הבוקר. נכון? כך כתוב בגמרא. אני לא אומר לך מה יותר טוב לך, אבל אני אומר, יש מקום גם לזה וגם לזה. אלוהינו ואלוהי אבותינו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים, משמי שמי קדם. וזכור לנו השם אלוהינו אהבת הקדמונים, אברהם, יצחק וישראל עבדיך, את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה, ואת העקדה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח, ככתוב בתורתך. מה, את האי רצון הזה? אין לי מושג, לא נראה לי. זה נראה לי שזה מתקופת הגאונים. כנראה שזה נמצא בסידור רב אמרם גאון או בסידור רב סעדיה. ואולי זה נמצא בספר, זה נקרא מחזור ויטרי, אולי בשיבולי הלקט. כלומר, יש כל מיני, אם זה מעניין אותך, אגב, בסוף הכרך השני, הרב ציודה הביא הרבה מאוד מקורות לכל חלקי התפילה, מאיפה הם נמצאים. אבל הרב כאן אומר שאם הדברים האלה יתקבלו בכלל ישראל, אז הם מדויקים. אז מה זה משל? אלוהינו ואלוהי אבותינו. למשל, כשאתה גם לפני אמירת קורבן התמיד, אתה אומר, יהי רצון מלפניך השם, אלוהינו ואלוהי אבותינו. כשאתה אומר, פתאום הקטורת, אתה אומר, אתה הוא השם אלוהינו שהקטירו אבותינו. אתה לא אומר אלוהי אבותינו. אז יש כנראה איזה הבדל בין האופן הזה לאופן הזה. אז זה בא ללמד אותנו כל מיני דברים, והרב יסביר לנו את זה. עכשיו, לגבי הפסקה המיוחדת הזאת שקראנו עכשיו, יש לה איזו היסטוריה מעניינת הקשורה לרב קוק עצמו. יש בספר אורות הקודש, נא להכיר, זה ספר אורות הקודש, כרך א'. כן, גילוי נאות, אני לא מקבל שום אחוזים ממוסד הרב קוק על זה. בהקדמה מספר הרב הנזיר כדלהלן. הרב הנזיר הוא האורך של אורות הקודש. לפני 27 שנה, מעניין, זה לא השתנה מאז שכבר עוברים השנים, נכון? לפני 27 שנים, שנה, ואני בשוויץ, בבאזל, עסוק בלימודי הדעות הפילוסופיות לתקופותיהן. כן, הוא עשה אז דוקטורט בפילוסופיה. מלא צמאון ושקיקה לאמת. כלומר, אם הוא משתוקק לאמת, סימן שהוא חושב שהוא לא מצא את האמת. כלומר, יש לו איזה בלבול מסוים. בייחוד האמת הישראלית. הגיע אליי השמועה מהרב שנמצא אז בארץ זו מזרחה. הוא היה בעיר סנט גלן, על גבול גרמניה שוויץ. זה היה באמצע מלחמת העולם הראשונה, בתו רש עין ה, 1915. אז הנזיר שנמצא בבאזל, שומע שהרב נמצא מזרחה. כן, הוא היה דתי, ודאי. לא רק דתי, הוא היה גם תמיד חכם. פניתי במכתב. פעם היה איזה יהודי אחד שהלך לרב הנזיר, אמר לו, כבוד הרב, יש לי ספקות באמונה. אמר לו, הרב הנזיר, גם אני. אמר, כבר, הרב, כן, גם אני. אבל מה? אצלי הספקות מעולם לא נפלו מהשולחן ערוך. כן. שנמצא אז בארץ זו מזרח. פניתי במכתב. ובקבלי תשובה, החלטתי לנסוע אליו. אחרי תבילה, הנה, שאלת, כן? נוהג בדרכי קדושה. אחרי תבילה במימי הריין, הריין נמצא בבאזל, עובר בבאזל, כן, שמה שאפילו מרפסת מפורסת. איך הוא שמע על הרב? הרב היה מפורסם מאוד, כן. רק אף אחד לא ידע שהוא בשוויץ. זה היה במצע המלחמה, לא ידעו איפה הוא. אחרי תבילה במימי הריין, כן, יש שם אפילו מרפסת מיוחדת, מצויד בשערי קדושה, זה של רבי חיים ויטל, זה הספר שמסביר איך להגיע לרוח הקודש, מלא ספק וחיקיון, עשיתי את דרכי להרב. בערב ראש חודש אלול תברש עין ה, באתי אליו. יפה, אדם סוף סוף רואה את הרב קוק. מצטיב עסוק בהלכה עם בנו, הרב ציודה. נסבה שיחה, כלומר דיברנו, על חוכמה יוונית וספרותה, שלא סיפקה עוד נפש היודעה ממקורותיה הראשונים. במילים אחרות, התאכזבתי. נשארתי ללון אצלם. על משכבי לא שכב ליבי. גורל חיי היה על כפות המאזניים. והנה, בוקר השכם. וישמע כל צעדים, הנה והנה. בברכות השחר, תפילת העקדה, בשיר וניגון עליון, משמי שמי קדם, וזכור לנו אהבת הקדמונים. ואקשיב, והנה נהפכתי, והייתי לאיש אחר. אחרי התפילה, מהרתי לבשר במכתב, כי יותר מאשר פיללתי, מצאתי, מצאתי לי רב. כלומר, מה גרם לרב הנזיר להיות התלמיד של הרב קוק? לא הידיעות של הרב בפילוסופיה. אלא, איך שהוא אמר את הפסקה הזאת שאנחנו לומדים כאן. זכור לנו אהבת הקדמונים, משמי שמי קדם. כל הדברים האלה, זה עורר אצלו משהו, והוא הרגיש שיש פה משהו מיוחד. זה אגב דבר מאוד מעניין, שהרבה פעמים ההתקשרות בנפשות זה דרך הצליל של הקול. לא הצליל הווקלי, כמו האינטונציה הפנימית שמסתתרת מאחורי הדיבורים. זה מה שכתוב בספר דברים על מעמד הר סיני, כל דברים אתם שומעים. מה זה כל דברים? יש קול בתוך הדברים. יש הדברים עצמם, מה שנאמר, ויש הקול שבתוך הדברים. אז הרב הנזיר הרגיש את הקול שמאחורי דברי הרב קוק, וזה מה שנתן לו את הידיעה הוודאית שהוא מצא את האדם הנכון. אז גם פה אנחנו אם כן לומדים פה דברים ששינו את חייו של הרב הנזיר, זה שווה. טוב, ובכן, אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, אנחנו עוברים כאן בעמוד פ' ב' לדיבור המתחיל אלוהינו ואלוהי אבותינו, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך. כל התכונות הטובות שמהן תוצאות לכל המעשים הטובים וכל הרגשות הטובות, הנה, מוצאן הוא מאותו הקשר האלוהי העליון של הנשמה הכללית ההולכת ומשלחת את ענפיה במשכם של הדורות. ואף על פי שבמשך הזמן של הדורות בירידתה מראה הבהירות של הטוב ושל הקדושה הולכת וכהה מצד החיצוניות, מכל מקום בפנימיות החיים, הגלויה וידועה ליודעי תעלומות, ברוך הוא, הרי, וידועה ליודעי התעלומות ברוך הוא, הרי הקשר כולו של כל הטוב עצור הוא ועומד בעינו בכל סביונו ותפארתו. והננו בשביל כך מתפללים ומכוונים את ליבנו כלפי מעלה שאלוהינו ואלוהי אבותינו, אשר מרוחו הטוב האציל תמיד את אור נשמתנו, זוכרנו בזיכרון טוב, אותו הטוב היסודי שהוא לפניך, בעוצם תאר הקדושתו, יגלה ויראה לפניך גם כעת, כמו שהוא נמצא בערכו הפרטי, ברוח החיים התוכי של כל אחד ואחד מאיתנו. מובן? למה לא? זה כתוב בעברית. וכי אינכם יודעים עברית? לא יעלה על הדעת, נכון? אתה יודע עברית. כן. אז בואו נראה. מה שכאן... הרב כאן קודם כל שם לב לביטוי זיכרון טוב. כן, מה זה זיכרון טוב? לזכור את הטוב. כלומר, יש בתוכנו איזשהו טוב, אבל הטוב הזה לא תמיד גלוי. אבל הוא כן גלוי לפני מי שברא אותנו. ולכן אנחנו מבקשים שהוא יעלה, יחשיף או יחשוף את הטוב הזה שבתוכנו, שיעלה אותו על פני השטח. וזה בגלל שבמשך הדורות הבהירות של הקדושה והטהרה הולכת ומתשתשת. אנחנו פחות רואים את הדברים מאשר אבותינו ראו. אבל אנחנו אומרים, אצלנו יש הבדל בין בבחינת אלוהינו לבין אלוהי אבותינו. כן? כלומר, אלוהי אבותינו זה סופר, אלוהינו זה פחות. אבל אף על פי כן, לפניו גלוי אותו הטוב שנמצא במשך כל הדורות. אז זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. הטוב שידוע לפניך ולא לפנינו. בסדר? אחרי כל ההסברה הזאת, אפשר לקרוא את זה שוב במילים, ואתם תראו שזה מה שנאמר. כל התכונות הטובות שמהן תוצאות לכל המעשים הטובים, וכל הרגשות הטובות, הנה, מוצאן הוא, ביד מאיפה באות אצלנו תכונות טובות, מעשים טובים, רגשות טובות. כן? כלומר, ברור שאנחנו בוחרים בין טוב לרע. אבל יש לנו תכונות בסיסיות. מה שאמרו חכמים, שיש מידות טובות בעם ישראל, בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. מאיפה זה בא לנו המידות האלה? מאיפה זה בא לנו המידות האלה? אה? מה? אתה לא יודע? מהאבות. מהאבות. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הם אנשים טובים. והחוט המשולש לא במהרה ינתק. וכתוב שמי שהוא בעצמו תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם, אז תורה מחזרת על אכסניה שלה. אז כיוון שיש לנו שלושה אבות מעמודי העולם, אז גם אצלנו משהו חדר, המידות הטובות. לכן אומר הרב כאן, כל התכונות הטובות שמהן תוצאות לכל המעשים הטובים וכל הרגשות הטובות, הנה מוצאן, כלומר מאיפה זה בא, הוא מאותו הקשר האלוהי העליון של הנשמה הכללית, כן, של אבותינו, ההולכת ומשלחת את ענפיה בהמשכם של הדורות. כן, במשך הדורות, ההשפעות של האבות, של, או של הנשמה הכללית של האומה, זה הולך וניכר אצל כל אחד ואחד מאיתנו. זה כמין קו שנמשך. ואף על פי שבמשך הזמן של הדורות, בירידתם, הרי יש ירידת הדורות, הרי הבהירות של הטוב ושל הקדושה הולכת וקהה, מצד החיצוניות, מכל מקום, בפנימיות החיים, הגלויה וידועה ליהודי תעלומות ברוך הוא, הרי הקשר כולו של כל הטוב, עצור הוא ועומד בעינו, בכל צביונו ותפארתו. כלומר, יודע תעלומות מי זה? קדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שהוא יודע תעלומות, אצלו, הטוב העליון שהיה אצל אבותינו נשאר. ועניינו בשביל כך מתפללים ומכוונים את ליבנו כלפי מעלה, שאלוהינו ואלוהי אבותינו, אשר מרוחו הטוב והציל תמיד את אור נשמתנו, זוכרנו בזיכרון טוב. כלומר, אותו הטוב היסודי שהוא לפניך, בעוצם תרת קדושתו, יגלה ויראה לפניך גם כעת, כמו שהוא נמצא. בערכו הפרטי, ברוח החיים התוכי של כל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, שהטוב הפנימי הזה שנמצא בתוכנו, יעלה ויראה לפניך. בסדר? עד כאן ברור? טוב. זוכרנו כל אחד ואחד, מה שומע? וגם של כלל ישראל. כי אנחנו מבקשים שמכוח זה הוא גם יגאל אותנו. נכון? כלומר, זה תפילה על גאולה בעצם. זוכרנו בזכרותו לפניך, ומה תעשה עם זה? זכור לנו אהבת הקדמונים, נכון? ומה יקרה עם זה? תחזיר אותנו לארץ ישראל. כלומר, זה תפילה על הגאולה. ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים, משמי שמי קדם. אגב, מאיפה לקוחה התפילה הזאת? כן, שאלתם מזה מאנשי כנסת הגדולה, במקרה הזה כן, זה לקוח מתפילת ראש השנה, תפילת מוסף של ראש השנה, בזיכרונות. נכון? זה נכון או לא? זיכרונות ותפילת העמידה של מוסף. כן, אתה יודע שבמוסף של ראש השנה יש זיכרונות? כן, אז בזיכרונות אומרים את המשפט הזה. הבריאות. ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם. הזיכרון הוא מצד העבר הגדול של כוח הסקולה האורית, כמו שהיא בעינה לפני ירידתה והתמעטותה במשך הדורות בירידתם, שאותה הבהירות שעמדה הסגולה הקדושה המיוחדת שממנה באה הנקודה הנשמתית הקדושה לכל פרט מפרטנו, תהיה נזכרת ומופעת מכוח שורש מציאותה משכבר הימים. והפקידה, כן, הרבה אומרים, זוכרנו, ואחר כך אתה אומר, ופוקדנו. מה ההבדל בין זוכרנו לאופוקדנו? זוכרנו זה תזכור את העבר. יש לנו עבר עצום, שאז ניטע בתוכנו הכוח הכללי שמתגלה אצל כל פרט ופרט של קדושה מיוחדת, סגולה. והפקידה, ופוקדנו, אנחנו מבקשים שבהווה יתרחש משהו. והפקידה היא כבר ביחס ההווה, שתתעלה הנקודה ההווית, הנעלמת במציאותה, ובלועה בעומק הסתרתה, עד כדי קהות אורה, ומתוך כך ישועה רחקה ממנו, שתפקדנו מפקודת ישועה, שהיא היציאה של ערך קודש זה מכל מצריו, מצד סגולת ערכו הנשגב מצד עצמו, שהוא ראוי לשיפת רחמים, לרחם על כוח יקר ונשגב, המושרש מיסוד קדושה עליונה, הנתון בשבי בידי כוחות מאפילים את אורו הנשגב. הופעת הישועה והמיית הרחמים צריכות הן לבוא מההתחלה היותר כללית, היותר שורשית ויותר מפוארה, שהיה שמה כוחה של הנשמה בצילותה מאיר ברוב פאר וכבוד עליון, שזהו בשורש הקדמון של האור המקודש, לא כפי ערכו הארצי המוטבע כבר במעווה הארץ, אלא כפי ערכו הקדום השמימי. ולא כפי ערכו השמימי שהוכן כבר לירידה ארצית, אלא כפי ערכו השמימי שהתעלה מכל מידת ירידה, והוא עומד ברוממותו הנצחית ובאורו המלא, שהוא עניין סגולי, סגולת מקורו, משמי שמי קדם. מובן? פקידה זה סוג של גאולה. כן? והשם פקד את שרה. כן? אז... כן, אבל פקד, ולא, והוא נתן לה היריון. כן? או למשל, אני יודע, מה? פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי. כלומר, זאת, זה קצת יותר מזכירה. יש זכירה שמולידה פקידה. והפקידה היא באה משמי שמקדם, היא באה מהשורש היותר עליון של, של האור לפני ירידתו למעבה הארץ. למה? זה הרב קוק מסביר באורות, שיש לפעמים דברים בהתנהגות המקודשת של עם ישראל שהם נראים מגוחכים. זה נראה מגוחך. למשל, אדם מגיע מהשוק, והוא מוציא את הבננות מהסל, והוא מחפש איפה החלק הרקוב. הוא חותך את זה, בחרדת קודש אומר על זה דברי כישוף, שם את זה בשתי שקיות ניילון וזורק לפח, וקיים בזה מצוות תרומות ומעשרות. זה לכאורה מגוחך לחלוטין. אומר הרב קוק, הערך של זה, זה בגלל שזה שריד של דבר שפעם היה גדול, ושעתיד להיות עוד יותר גדול. אבל ההווה מגוחך מצד עצמו. כלומר, לא הייתה הצדקה להתנהגות כזאת, אלמלא השורשים העבריים והעתיד הגדול. מובן? כי הרי בימי קדם, תרומות ומעשרות זה החלק מהכלכלה. זה החלק מבניית המעמדות החברתיים. הכהנים היו מקבלים, והכהנים היו משרתים במקדש. כל זה היה הוויה מאוד מאוד משמעותית. מה נשאר מזה? בננה ריקובה? זה לא רציני. אלא מה? זה בא ממשורש גדול. לכן זה מה שאומר כאן. זוכנו מזכונתו מלפניך. ופוקדנו בפקודת ישוע הרחמים. מה זה תפקוד אותנו בהווה? מה יש בהווה? לא, משמי שמי קדם. כלומר, משורשי השורשים של האור לפני ירידתו אל מעווה האדמה, שמה, משם בא הישוע לעם ישראל. כי מצד ההווה זה לא נראה. זה כמה פעמים רואים את זה ברב קוק, שיש מודעות לזה שההופעה המציאותית, ההווית של היהדות, היא איננה זוהרת. כן? יש כמה מקומות, הוא כותב את זה במפורש. זה הגלות עשתה את זה, כן? הגלות גרמה שהיהודים הפכו להיות כפופים, כן? ולא יפים. האמת היא, יש לזה שורשים עמוקים מאוד, כבר בראשית התאבות עם ישראל, כן? כשמשל, משה נקבר בנקי כסלע. כן? הזוהר אומר, בצולמה דלחה זלה. מה, משה נקבר בין הסלעים שם, בשל ארנבו? אדם כזה, צריך לעשות לו פירמידה, לא יודע, משהו. כן? אבל הוא אומר, זה בגלל הזוהר אומר שזה בגלל שמשה היכה בסלע. וההכרה בסלע היא כבר איזושהי ירידה קטנה מהזוהר העליון של התורה. ולכן התורה מופיעה במשך הדורות בצורתה המכוערת קצת, שחורות כעורב. כן? זאת אומרת, יוצא לפי זה שיש לנו ביקורת על ה... הציבוריות הרבנית וכולי, צריך לדעת שיש לזה שורשים עמוקים. זה לא מקרי. אומר הגאון מווילנה שזה כדי שאומות העולם לא ידעו שיש שם משהו יקר. ואז לא ייגעו בסתרי תורה שלנו. אז גם פה רואים את זה ברב, פה, שזה חוזר לזה. אתה רוצה הווה, אתה צריך בשביל זה להתייחס אל שמי קדם. וזכור לנו, השם אלוהינו, אהבת הקדמונים. זאת הסגולה האצילית. מה זה סגולה אצילית? אהבת הקדמונים. כן? מה שאהבת את הקדמונים. מה? איך אני יודע שזה אבות? כתוב בהמשך. אברהם, יצחק וישראל עבדיך. לפי הכלל שאם אני רוצה לדעת מה הטקסט כלשהו אומר, צריך לקרוא אותו. נכון. אז זה מה ש... אז לכן תודה רבה שהזכרת לנו את זה. וזכור לנו השם אלוהינו אהבת הקדמונים. זאת הסגולה האצילית העומדת בקדושה מרומה, בקדושת מרומה, מרום שלה, היא מקושרת בנו גם בהשתפותנו במשך הזמנים. כלומר, למרות כל מה שירדנו, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. יש בגמרא, מסרת בבא מציעא, בפרק הסוחר את הפועלים. יש שם אחד, הוא שכר, שלח את הבן שלו לזכור פועלים. אמר לו, סגרת איתם מה בדיוק הם אוכלים שם בצהריים? הוא אומר, כן, אבל אומר לו, אפילו אם אתה נתת להם כסעודת שלמה בשעתו, לא יצאת ידי חובתך, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. כן, כלומר, אתה לא יכול, כלומר, עם היהודים, צריך לדעת במי אתה מתעסק. אז מה שאומר כאן הרב, זאת הסגולה האצילית העומדת בקדושת מרומה, היא מקושרת בנו גם בהשתפלותנו במשך הזמנים, כי גם בפרטיותנו, שהקדושה האלוהית היא מתייחסת לנו מצידנו בתור השם אלוהינו, הנה באותו הערך, הלא הייתה גם סגולה זו כלולה כבר, לא רק בעינה המושכל המצויר המופשט, אלא גם בתכונת האהבה שיורדת כבר בתוכן של רגש והערכה נפשית, ואותה האהבה הקדושה של הקדמונים, שאנו כל כך אחרונים נגדם, הנה היא נמשכת כחוט השני גם בנו מיסוד שורשי הקדום, שבזה הננו בטוחים לבקש מאלוהי קדם ברוך הוא, וזכור לנו השם אלוהינו, אהבת הקדמונים. שימו לב איך הרב כאן מפסק. הוא לא אומר, וזכור לנו, פסיק, השם אלוהינו, פסיק. וזכור, פסיק, לנו השם אלוהינו. כלומר, אתה שעבורנו, אתה השם אלוהינו, לפי מצבנו השפל, זכור לנו אהבת הקדמונים. כי הרי הקדמונים היו קשורים אל הסגולה האלוהית, לא רק מצד השכל והמושכל, אלא גם מצד הרגש. והרגש הזה, שהוא אהבה, הוא ראוי גם לנו. אברהם, יצחק וישראל, עבדיך. זה נמצא בנו בכל זאת. זה בשביל מה שאנחנו אומרים. זוכרנו בזיכרון טוב. זאת אומרת, תחשוף את הטוב הזה. זה אותו דבר. אברהם, מה? זה כזה. לא, הוא לפניו. לפניך. שיתחשב בעובדה שהטוב הזה נמצא בנו. כי זאת האמת? זה משנה משהו. כלומר, מישהו יבוא וישאל את הקדוש ברוך הוא, למה נענית על התפילה של פלוני? הוא אומר, כי זכרתי את הטוב שנמצא בו. כן, אבל לא, מה זה עצמו לא טוב?
הוא לא...
זה לא גלוי, אבל זה נמצא שם. זה כמו שלמשל, אתה לפעמים לוקח בן אדם בעייתי, ואתה סומך עליו. מכוח מה אתה סומך? אתה יודע את כל הבעיות. כן, אבל אני יודע שמה יש בתוכו. זה הכוונה. בסדר? זה כלל בחינוך. אברהם, יצחק וישראל. עבדיך. האהבה זו, הקדמוניה, הלא היא של אברהם, ביותו בשלמות מעלתו ורום מילוי שמו, שהוכן כבר בתור אב המון גויים וצור, שממנו האומה הקדושה חצובה. ויצחק בכל תמימות קודשו שמעולם, וישראל במעלתו העליונה, הרוחנית האצילית, שהיא באה מהופעתה של הנשמה הגדולה והיתרה, שבשביל כך נקרא שמו ישראל. כן, הרי בדרך כלל אומרים אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. פה אתה אומר אברהם, יצחק וישראל. גם אברהם, שאנחנו רגילים תמיד לומר אותו, זה כבר לא אברהם. זה אברהם שהפך להיות אברהם. וישראל זה יעקב שהפך להיות ישראל. כלומר, אנחנו מביאים את הקלפים החזקים שלנו בהתחלה, אנחנו מדברים על אבותינו בצד רוממות מעלתם, מילוי שמו, וגם ההופעה של הנשמה הגדולה והיתרה, שבשביל כך נקרא שמו ישראל.
למה ברכת אבות לא
אומרים
ישראל?
כבר אין צורך. העלית כבר את הכל בהתחלה. מישהו שלא אומר קורבנות? פעם מישהו אמר לרב ציודה, מדוע בישיבה לא אומרים קורבנות? אמר הרב ציודה, בישיבה אומרים קורבנות. אבל הרב, אני יודע, אמר לו, כל מי שנקרא אורתודוקסי אומר קורבנות. עד שהתלמיד הבין שהוא אומר לשון הרע. זה היה הסיפור אז. טוב. ובכוח הרום שלהם, אבל אם נגיד מישהו התפקשש לו וזה, אז הוא אומר על זה שהציבור אומר, או שזה מודפס בסידור. כן. ובכוח הרום שלהם, עלול להיות ממשיכים את המפעל האלוהי של הארת העולם באור הקדושה העליונה, שהיא עתידה באחרית הימים להיגלות בכל יפעתה, שהם בשביל כך נקראים עבדיך, עובדי עבודתך, וממשיכי מגמת התכלית של שכלול האנושיות והווה כולה, על ידי המשכת קדושתן של ישראל בעולם, מכוחם של אבות הקדושים, שהעבודת השם בתארתה הייתה כל מגמת הווייתם וחייהם, בכל עומק מהותיותם. אז מה זה עבדיך? עבדיך, שהם עושים את העבודה שלך. כן? מהי העבודה שאתה מעוניין בה? שתתגלה הקדושה הזאת בעולם. את הברית ואת החסד. כל דבר נעלה בחיי הרוח המתפשט במציאות, מוכרח שיהיו לו אלה שני היתרונות. היתרון האחד הוא מעלת ביטחונו וחוזק מציאותו, שזה ברית, והשני מעלת חופשו ויסוד מציאותו מתוך רצון מלא מדבר, שהוא הגילוי האידיאלי שלו, זה החסד. וכאן אנו רושמים את אלה שני היתרונות ביחד, את הביטחון והאומץ של הברית, את החופש והנדיבות של החסד. מה זה מה? כל דבר נעלה בחיי הרוח. כלומר, אתה רוצה שיהיה זיכרון ופקידה, שזה דברים נעלים. נכון? אתה רוצה שיהיה לו שני הופעות, אחד מצד הביטחון, שזה הברית, ואחד מצד הנדיבות, שזה החסד.
כן. החסד קדם לברית.
החסד קדם לברית. אצלנו הברית קודם לחסד. אדם עושה ברית כשהוא בן 8 ימים, לפני שהוא הספיק לעשות חסד. נכון? טוב, עד כאן להיום. בשבוע הבא השיעור הזה, השלישי, לא יתקיים כי אני עורך חופה באיזשהו. בסדר.